התחלתי לתאר איזושהי שאלה שהיה לי, שזה ממש לא חשוב לכל הדיון הזה. השאלה היה לגבי מישהו שהחליט שבסוכות צריך להחמיר לנטוע ידיים בסוכה, בגלל שאחרת יש בעיה, קידוש מקום בסעודה, איך אפשר לצאת מזה. אז יש באמת להרמה איזושהי חומרה, והחומרה של הרמה היא שצריכים יחסית מיידית לתו ידיים אחרי קידוש, יחסית מיידית. אני לא רוצה להגיד בדיוק כמה, אבל הוא צריך, הוא אומר שצריך לעשות זה מהר. אז אם יוצאים, אז יש בעיה וכולי. אז הוא אומר, זה חתן חדש שלמד בישיבה, אז הוא צריך להחמיר כמו הרבנים שלו, ולא לקחת את המנהגים חס ושלום של המשפחה. צריך להוכיח שהוא למד משהו בישיבה. בסדר. אז אני אמרתי עוד דבר, אמרתי שלפי הרמה, ופה אני רוצה באמת לדייק פה, לפי הרמה, אמרתי לו, אז תגיד לאותו בחור, לנטול ידיים לפני קידוש. אז... מה? נכון, קודם כל נטול ידיים, ואחרי זה להגיד קידוש. למה זה הפסק? אז היקים עושים את זה. אז יש יקים שעושים את זה. לטול ידיים, להגיד קידוש, ואחרי זה להגיד המוצי, וכבר נטלת ידיים. אז נכון, יכול להיות שיש פה בעיה של הפסק, יכול להיות בעיה. אגב, שוב, רק להתחיל את הנושא, להרגיש שבכל זאת יש משהו מעניין, אני רוצה להתחיל בספר אחד בשם הדרכי משה. מישהו יודע מי זה הדרכי משה? אם לא יודעים, אני אגיד לכם. מי זה הדרכי משה? אחד בשם רב משה איסרליש. יודעים מי זה רב משה איסרליש? הרמה. בסדר? אז תסתכלו במקור 16, מה שהרמה בעצמו כותב. נו, מוכנים? מימי לא ראיתי מי שקידש קודם נטילה חוץ מלילי פסחים. הבנתם מה שאומר פה? מימי לא ראיתי. לא אומר שפה... נכון, נכון, פולין, קרקו. קודם כל זה לא מוסמך מעניינת שהוא אומר את זה. לא ראיתי. הוא שמע שיש יהודים ש... קודם עם קידוש ואחרי נטילת ידיים. ופה מה הוא כותב? מימי לא ראיתי מי שקידש קודם. אז קודם כל דבר אחד שאנחנו יודעים עכשיו. מה שמישהו תיאר לפני דקה וחצי, זה מנהג של היקים, אז אנחנו רואים שאולי פעם זה לא רק היה מנהג של היקים, ופה אנחנו מתחילים. השאלה, מאיפה אנחנו לומדים את זה? מאיפה זה הגיע? ואם יש באמת... איזשהו ראייה בשס, או לכאן או לכאן, ועל זה אני לא בטוח. נסתכל, נגשש קצת, אבל אני לא בטוח. קודם כל, במקור ראשון יש לנו משנה במסכת פסחים, בשיחה ברכות, ויש סיכוי מצוין שאין שום קשר המשנה הזה לדיון שלנו, למרות שמסתכלים במילים פה, יכול להיות שזה נשמע קצת קשור. בית שמאי אומרים, נוטלים לידיים ואחר כך מוזגים את הכוס. ובית הלל אומרים, מוזגים את הכוס ואחר כך נוטלים לידיים. אז כשאנחנו מסתכלים בלי להיות בסוגיה פה, יכול להיות, וואי, היקים וכל העולם, או מה שהגדרנו, מנהג היקים, אנחנו רואים פה, אולי זה באמת, זה מנהג שזה לחשוב בית שמאי. אז פה יש לנו מחלוקת בית שמאי ובית הלל, הם נהגו כמו בית שמאי, הם נהגו כמו בית הלל. חוץ מכמה בעיות פה. המשנה פה לאו דווקא מתייחס לקידוש, זה אולי זה חידוש, אבל לא מתקדש לקידוש. מה זה, למה מתקדש? למוזגן את הכוס. שתייה, אפילו שתייה שיין אם אתם רוצים. עוד דבר, הבעיה פה זה לא בעיה של הפסק, זה לא בעיה, אלא מה הבעיה פה במשנה? כל המשנה פה זה דינים של טומאה וטהרה. שאם יש קצת לחלוך על היד, ואתה נוגע בכוס, והכוס יכול, ואחרי הלחם וזה, כל המשנה פה, רק... תסתכלו ברמב״ם, זה פרש משניות שלו במקור שתיים, בית הלל אומר שאין עולים לידיים קודם שמלאו כוס של ברכה. אז הרמב״ם גורס פה שזה כן קידוש, זה כן כוס של ברכה, לא סתם כוס. שמן נטמע אחורי הכוס במשקת מים, כשיחזיק הכוס וידיו רטובות יטמעו המים שעל ידיו ואחורי הכוס וידיו באותן המים שעליהם. אם כבר לא הבנתם מצוין, תמשיכו ברמב״ם. ואם הוא ידיו נגובות אינם מטמיעות בכוס שהוא טמא, כמו שאמרנו, ובית שמאי סוברים שכוס שטומאתו כן אסור להשתמש בו, וחייבו בית שמאי לרחוץ לפני הקידוש, שמה יהיו ידיו טמאות ויטמעו משקים של על הכוס, ויחזו המשקים ויטמעו את הכוס. ויקרה כל עניינים אלו, כלומר, טומאת ידיים וטומאת משקים, ואיך הכלים מקבלים טומאה מאחוריהם בלבד, ואיך מטומאת את המשקים ואין מטמאים את האדם, אי אפשר לבערם לחקן, לפי שלא יספיק לפרטום אפילו 10 דפים, אבל תעמוד על כל זה במקום במסכת טהרות ופרה ומגבת וידיים וטבול יום וכל מקום שנמצא דברינו בכל אלה מסכות תלמד עיקרם אלו. אז מה הרמב"ם באמת אומר פה? כל עניין פה זה עניין של טומאה וטהרה, אתם רוצים ללמוד את כל סדר טהרות מצוין, אני אסביר לכם את כל הכללים פה, אבל מה הרמב"ם אומר פה? המשנה פה שייך לטהרות, זה לא שייך אולי לשאלה שאנחנו יכולים להגדיר אותו יק נהז. נו, מה השאלה שיק נהז? איזה סדר כשאומר את הקידוש? זה לא עניין של סדר, של עדיפות, זה לא עניין של אם עושים זה קודם או זה קודם. עניין המשנה פה מתייחס למשהו אחר לגמרי, דינים של תורה וטהרה, יש עניין פרקטי פה, יש אפשרות להעביר את הטומאה, אז כל המחלוקת פה של בית שמאי ובית הלל זה משהו אחר לגמרי. בסדר, אמרתי את זה. האם ייתכן שבכל זאת היו קהילות שהחמירו כמו בית שמאי? בוודאי יכול להיות. האם ייתכן שאותו מנהג של בית שמאי באיזשהו גלגול הגיע לאיזשהו מקום באירופה? בוודאי, בסדר. היו דברים כאלה מעולם. אז אם זה באמת המקור, זה מאוד מעניין, אבל אפשר לדחות את המנהג הזה, ככה, איך אפשר לדחות את זה? אז דרך כלל אנחנו פוסקים כמו בית הלל ולא כמו בית שמאי. אז מה פתאום? ויותר מזה, כל הבעיה של טומאה וטהרה, אנחנו לא נוהגים ככה, כל העניינים האלה. אז גם זה אפשר לדחות את זה. אז יש לנו כמה סיבות פשוט להתעלם מכל הסוגיה הזה, אם, כמו שאמרתי, זה המקור. אז את תפארת ישראל במקור שלו, שהוא גם כן הולך באותו כיוון, הוא אומר לנו גם כן הריף סובר שמדובר בכוס של קידוש וכו'. יש אפשרות שיש עוד מקור של ההלכה הזו, ושוב אני אומר, יכול להיות שזה המקור. יש מחלוקת כזו. בואו נגיד שיש כמה חבר'ה שלטובת העניין, התפללו מנחה גדולה. בסדר? יום שישי. בתקופה של המשנה וגמרא, עדיין רב אלקביץ לא כתב את הלכה דודי, וכל המנהג של מה שאנחנו קבלת שבת לא היה קיים, נכון? זה כל מצוות מאה ה-16. אז איך אתה יודע מתי התחיל שבת? אז יש שני אפשרויות, או אתה מקבל שבת, או אתה מתפלל ערבית, אבל זה מעניין, בגלל שיש עניין של הזמן, הגיע הזמן, או יש עניין של התפילה שאתה מקבל, מקדש את השבת. אז פה המשנה מעלה שאלה כזו, אתה יושב יום שישי בצהריים בסבבה, אוכלים סעודה, ואז פתאום מישהו שם לב, שקע השמש, הגיע הזמן של שבת. אז אם זה זמן של שבת, מה צריכים לעשות עכשיו? צריכים קידוש. אבל אתם תגידו לי, לא, צריכים להתפלל ערבית. נכון, גם צריכים להתפלל ערבית. נכון. בסדר, צריכים להתפלל ערבית. יש בעיה. זה בעיה כשהילדים הצעירים, ושבת מתחילה מאוד מאוחר, לקיץ, אז יש אלה שעושים מניין קצת יותר מוקדם. אז כשעושים מניין, גם זה לא כל כך פשוט מבחינת ההלכה. ואם זה לפני פלאג המנחה, בוודאי יש פה בעיה. אני אשאל שאלה, האם אפשר להתחיל את הסעודה, ואחרי זה להתפלל ערבית? פשוט אני מעלה את השאלה, אפשר אולי להתפלל ערבית אחרי זה, למרות שאנחנו לא נוהגים ככה, אבל אולי בכל זאת אפשר. פה, כשאנחנו נכנסים פה לסוגיה, אנחנו מבינים שאין שום שאלה פה, הם עדיין לא התפללו, לא קיבלו על עצמם את השבת, אלא להפך, הם יהיו באמצע סעודה. אם אתם רוצים, אולי אפשר להגיד שהיה חג, ואחרי חג זה שבת, זה עדיין בסעודת חג. אני רק אומר את זה אם ככה אתם מרגישים יותר טוב, אבל לא אכפת לי. אז המשנה כל מי שלמד ערבי פסחים יודע שהמשנה בערבי פסחים כותב שבערב פסח אסור לקבוע סעודה. יפה, למה? בסדר, אז בואו נסתכל במשנה במקור ארבע. ערב פסחים או ערבי פסחים סמוך למנחה לא יאכל אדם עד שתחשך, אסור לאכול. אפילו אני שבישראל לא יאכל עד שיסב, ולא יפחתו לארבע כסות וכו'. הגמרא, מה היה ערב פסחים? אפילו ערבי שבתות ויום טובים נמי. למה משנה היה צריך להגיד דווקא ערבי פסחים? כל ערב שבת אסור לאכול. מה פתאום? אתם נותנים, הילדים שלכם גם כן רוצים דווקא ערב שבת רוצים לאכול, גם כן דווקא רעבים, נכון? ואני אומר, אסור לכם לאכול לך, נכון? ואימא שלהם מביאים אוכל בכל זאת? כל שבת. דווקא, לא, אני מבין. ערב שבת יש ריח של שבת ורוצים לאכול. אגב, זה הזמן היחיד שאפשר לעשות ירקות ורוצים אפילו ירקות לאכול. אפשר, זה יכול להיות תכנון, תשימו שם ירקות בצד, בסדר. בכל זאת. לא, לא. הלכה היא לא לקבוע סעודה על הלחם. הלכה היא לא לטול ידיים לפני. אז בואו נקרא את הגמרא. הגמרא שואלת, למה דווקא ערבי פסחים? אפילו ערב שבת וימים טובים, דתניא, לא יאכל אדם בארץ, זה עניין אכילה, זה סעודה, לקבוע סעודה, שזה לחם. ערבי שבת וימים טובים מן המנחה למעלה, כדי שיכנס לשבת כשהוא תאווה, שיש לו תאבון, דבר ביהודה. רב יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשך. רב יוסי אומר, מה פתאום? רב יוסי מאפשר לאכול. אומר הונא, לא צריך אלא לרבי יוסי. זאת אומרת, המשנה פה בערבי פסחים שאומר שאסור בערב פסח, למה? זה לפי רבי יוסי, בגלל שרבי יוסי סובר שמותר בערב שבת. אומר, אוכל ולאכל עד שתחשך, הנמיל בערבי שבת ויום טובים. אבל בערב פסח, אפילו רבי יוסי היה מסכים, משום חיוב דמצה מודה, רבי יוסי. רב פאפה אומר, אפילו תאמר רבי יהודה, הותם בערבי שבת ויום טובים, מן המנחה ולמעלה הודה אסיר. סומך למנחה שרי, אבל בערב הפסח, אפילו סמך למנחה נמי אסור. ובערב שבת סמך למנחה שערי, ועתניה לא יכול אדם בערב פסח יום טוב ומתשע שעות ולמעלה. אגב, זה ההלכה, לקבוע סעודה עם לחם מתשע, זאת אומרת מפלג המנחה, לא צריכים לקבוע עם לחם. כדי שכנס לשבת כשהוא תעבד, רבי יהודה, רבי יוסי אומר, אוכל והולך עד שתחשך. אז פה אנחנו רואים שלפי רבי יהודה כך, לפי רבי יוסי, אתה יכול לשבת ולאכול. הגמרא חוזרת, זה צד יותר, אז בעמוד הבא, חוזרת לאותו סוגיה, דתניא מפסיקין לשבתות, רבי יהודה, רבי יוסי אומר, אין מפסיקין. ומעשה רבי שמעון בן גמליאל, אז פה לפני שאני אכנס קצת יותר בסוגיה, אבל בכל זאת בואו נבין. אם פה באמת השאלה, האם אפשר לאכול הלחם לפני הקידוש? בגלל שאם עכשיו אתה אומר קידוש, אז אתם יכולים להגיד לי, כל מה שאני אגיד, נכון, זה מה שרציתי להגיד. אתם יכולים להגיד לי, אבל זה אין, בסופו של דבר, אין שום קשר עם אותו סוגיה, בגלל שזה לא אותו מצב. בגלל שזה לא מצב שאתה אומר קידוש, שאתה נוטל ידיים, אומר קידוש, ואז אתה אומר מוציא לחם מן הארץ, פה זה להפך. אמרת, נטלתי ידיים, אמרת מוציא לחם מן הארץ, הגיע הזמן של שבת, אז עכשיו אתה מכסה אולי את השולחן, אולי מכסה את החלות, אומר קידוש, וממשיך עם אותו סעודה, לא שאתה מתחיל סעודה. אז שוב, יכול להיות שאין שום קשר עם הסוגיה בעצמה, אבל הנקודה היא להתחיל להסתכל איך הראשונים ואולי האחרונים מתייחסים לסוגיה הזו. זה באמת ההתחלה. אז בואו נסתכל איפה אנחנו נלך עם זה. אבל בכל זאת, ושוב אני אומר את זה בצורה בדיעבד לגמרי, בואו נגיד שאני באמצע הסעודה שלי. אני אומר קידוש. אז יש משהו, עכשיו, אז עקירת השולחן. מה זה עקירת השולחן? אז פשוט הזיזו את השולחן. אז עכשיו אין לחם שם. אחרי זה מחסירים שני לחם, אז מה הולך עכשיו? זה, שוב אני אומר, זה הדמיון, תודה, להנושא שלנו. אפילו הסתכלו ברשי, שזה מצחיק, בלי להסתכל בגמרא, במקור שש, אין לך רבי יהודה דאמר מפסיק, דמה שמע קירת השולחן. ולא רבי יוזי אמר, אין מפסיק אין כלל. אלא, זה מסקנה של גמרא, פורס מפה על השולחן, ומקדש היום, וחוזר ואוכל. אז מה יוצא בסופו של דבר? אז לנטול ידיים כבר עשית את זה, אז אתה לא צריך לעשות את זה עוד פעם. עוד, להפך, איך אפשר עכשיו לברך עוד פעם על ידיים? כבר עשית את זה. אבל בכל זאת, אתה לקחת את זה ומחזיר את זה, זה מה שאני אומר, שיש שני סוגיות בגמרא, יש סיכוי מצוין שאין שום קשר לא לזה ולא לזה, אבל בכל זאת, פה מתחילים לשמוע איזשהו דמיון. הרמב״ם קודם כל קובע, במקור שבע, קודם כל בלך אביו קובע, הוא מברך על היין תחילה, ואחר כך מקדש, ואין הוא נוטל את ידיו עד שיקדש. נו, זה מספיק ברור לפי הרמב״ם מה עושים? קודם קידוש, ואחרי זה נטיל ידיים, והוא מדגיש את זה, שאין נטיל את ידיים עד אחרי הקידוש. בורי פרי הגפן, ואז מקדש השבת. בהלכה י"ב, הרמב״ם ממשיך, מי שהיה אוכל בערב שבת, אז זה הסוגיה שלנו בפסחים, מי שהיה אוכל בערב שבת, וקידש עליו היום, הוא בתוך הסעודה, לפי המסקנה של הגמרא, פורס מפה על השולחן, ומקדש, וגומר סעודתו, ואחר כך מברך ברכת המזון. שוב, אתם יכולים להגיד לי שזה לא בדיוק אותו מקרה. הגאון ממוניות, נו, מישהו יודע מי זה הגאון ממוניות? אז הגאון ממוניות, קודם כל זה מסמך היסטורי מעניין, בגלל שזה פירוש של העולם של בעלי התוספות על הרמב״ם. פה יש לנו מפגש בין אירופה לבין ספרד ומצרים. הרמב״ם, נו, חצי ספרד וחצי מצרים, התחיל שמה ומשיך שמה, כל החינוך שלו זה בספרד. אצל אבא שלו ואצל, הוא ראה את רבו כהריץ גיות, שעד כדי כך שהרמב״ם, מכל האנשים בעולם, אמר שכל מה שהוא הגיע זה בגלל שהוא קיבל ברכה ממנו. הרמב״ם אומר דבר כזה, שקיבל ברכה. אז בהגאון ממוניות, ששוב, יש מפגש, וזה אנחנו עכשיו נסתכל קצת מה נמצא בעולם של בעלי התוספות, כי בית הלל דאמר בפרק אלו דברים, אז זאת אומרת שהוא מביא אותנו להסוגיה בברכות שמחלוקת בית הלל בבית שמאי, שהרמב״ם פסק שקודם אומרים קידוש ואחרי זה נוטלים ידיים, למרות שהסוגיה שם היה עניין של טומאה וטהרה, אז הוא אומר, הרמב״ם פסק כבית הלל. קודם כל, מישהו מסכים איתי, זה לא מוכרח להגיד שהוא פסק כמו בית הלל. יכול להיות שהמשנה שם לא שייך בכלל לגבי הדין הזה, אבל בכל זאת. אז הוא אומר, כבית הלל, הוא אומר פרק אלו דברים, מוזגים את הכוס, ואחר כך נוטלים ידיים, תקף לנטייה ברכה, כדי איתה הטעם. ומצאתי בשם רב עמרם גאון, אז קודם כל זה מאוד מעניין, בגלל שמי זה רב עמרם גאון, אז עכשיו חזרנו, כמה מאות שנים, תקופת הגאונים, הנוטל ידיו לא יקדש, מי שכבר נטל ידיים לא יקדש, מי טיימה, דיין אין צורך נטילה, דמרינו, נוטל ידיו לפירות, הרי זה מגס הרוח. אנחנו היום לא חיים בעניין הזה של טומאה וטהרה, ומי שמחמיר ועושה את זה, חוץ מפסחים, מי שמחמיר, כתוב פה זה מגס הרוח. ופתו דטעון נטילה, רק ללחם צריכים לעשות נטילת ידיים, וכיוון דנטל ידיו, עקר דעתי מן היין, ושם על הפת, לפיכך אם נטל ידיו לא יקדש, עד כאן לשונו. אז פה אנחנו מצאנו דעה, שזה ממש אומר כאילו זה אסור לקדש, אם כבר נטלת ידיים. זהו, אין, אי אפשר. אגב, יש בעיה, אז איך אומרים קידוש אם ככה? אז מה התירוץ? אז אומרים קידוש על הלחם. אומרים קידוש על הלחם. וזה מה שאומר פה. אם כבר נטלתי ידיים, זהו. איבדת את קידוש על היין, אז, 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 אז זה הכוונה, אז תגיד קידוש עכשיו על הלחם. אז פה אנחנו רואים, אז, אז כנראה ש... אני לא זוכר בדיוק איפה רב עמרם גאון חי, אבל בוודאי לא בגרמניה, נכון? בסדר. לא, הבנתם, זה לא מנהג של יקים, זה ממש הפוך. וכן כתב רבי לזר בר יבק, שעיקר נטילת ידיים לאחר קידוש. ומכל מקום, בדיעבד. זה עכשיו אנחנו שומעים משהו אחר. בדיעבד אם נטל ידיו קודם, ואחר כך קידש, אין חוזר ונוטל. אז בואו נגיד שבן אדם בלבל. הוא עשה נטילת ידיים, הוא אמר ברכה נטילת ידיים, אז מה הוא עושה עכשיו? אז הוא אומר, שאנחנו עוד לכתחילה, אנחנו לא עושים ככה. אבל בדיעבד, במצב שבדיעבד כבר עשית את זה, אז בסדר. והביא ראייה, מהדה בפרקים, דרב, זין חביבה לריפתא, הווה מקדש הריפתא. אנחנו רואים בגמרא שרב, בגלל שהוא אהב את הלחם, את הריפתא, הלחם, אז הוא קידש על הלחם, ואז היה נוטל ידיו תחילה. אז בוודאי, הוא נטל לפני הלחם. ורשבם פסק, עכשיו תקשיבו, ורשבם פסק, דלא הווה הסך הדעת בדיעבד. אז הרשבם אומר, סליחה, נטלתי ידיים ואז אמרתי קידוש, זה לא הפסק. מישהו יכול להגיד לי למה זה לא הסך הדעת? איזה ביטוי אתה היית משתמש בזה? זה ביטוי מלפני שבוע. איזה ביטוי? אין קידוש אלא במקום סעודה. אז אם אין קידוש אלא במקום סעודה, אז מה הבעיה לנטול ידיים? זה מקום סעודה. אולי זה נשמע קצת מצחיק מה שאמרתי עכשיו, אבל הוא אומר שזה לא הפסק. למה לא זה הפסק? צריכים קידוש במקום סעודה. אז בסדר, אז נכנסת לסעודה. אז מה קרה פה? עוד פעם. ורשבם פסק, דלא אבי הסך הדת בדיעבד, שוב, הוא לא אומר לעשות את זה לכתחילה, בדיעבד עשית. וכן מצאתי בתוספות, ערבי פסחים. וכן פסק רבינו שמחה ורבינו יואל ובנו רביה לכתחילה. אז כמו שאמרתי, המפגש פה בין בעלי התוספות לבין הרמב״ם, זה הפך להיות מעניין. קודם כל שמענו חלק מבעלי התוספות אמרו, בדיעבד זה בסדר, זה לא הפסק. אחרי זה שמענו שעוד כמה מבעלי התוספות, אגב, אלה שחיו יותר לכיוון גרמניה, שכולם פסקו, לכתחילה לא עושים ככה. זה מה שאנחנו עושים, זה הלכה. לכתחילה נותנים ידיים, שמעתם את זה? וכן פסק רבינו שמחה ורבינו יואל ובנו רביה, ולכתחילה אומרים שקודם כל נותנים ידיים ואחרי זה אומרים קידוש. וראיה דהא דפרק כל הבשר נוטל ידיו שחרית ומתנה. הבן אדם יכול להגיד תנאי. בבוקר הוא נוטל ידיים פעם אחת. והוא אומר, עכשיו אני נוטל כל לחם שנפגש במשך היום. אז אם אין הסך הדעת, בן אדם אומר את זה לכן, גם הוא אומר שאפשר לעשות את זה. מעניין, נכון? צריכים כוונה. כוונה, אני... וכל שכן הכה, אם זה אפשר לעשות את זה בבוקר, בוודאי אפשר לעשות את זה מיד לפני הקידוש. ואף על פי שלא נה בפירוש, כיוון דדייתי הכי, כאילו נה בפירוש, ועוד לא הווה אלא גביל לתורה, או תור, בסדר, לא צריכים יותר מזה. כיוון שהקידוש בשעת סעודה הוא, ואינו אלא במקום סעודה, לא חשוב הפסק. זה מה שאמרתי לפני כן. זה לא יכול להיות הפסק בגלל שזה קידוש במקום סעודה. אמנה מהרם, זה מהרם מרוטנברג, היה רגיל ליטול ידיו אחר קידוש וכן בשחרית בשבת, אחר קידוש הרבה וכן ביום טוב. אז נו, מה העמדה של בעלי התוספות? מחלוקת, נכון? לא כולם נהגו. רובם שמענו לפחות בדיעבד, זה בסדר, ויש אלה שאפילו עשו את זה לכתחילה. אז עכשיו אנחנו נדלג ישר לשולחן ערוך, ונשמע מה, לא רק מה שכתוב, אבל גם כן מה שאפשר להבין בין השירות. מקור 9. אסור לטום כלום קודם שיקדש, אפילו מים. ואפילו אם התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק שפורס מפה הוא מקדש. זה הסוגיה שראינו. ואם היו שותים יין תחילה, אינו אומר אלא קידוש בלבד, ולא ברכת היין. ואחר כך מברך ברכת המוציא. ואם אין יין... ומקדש על פת, אין מברך המוציא. ויש אומרים שאף כשמקדש על היין, אין מברך המוציא. כל זה היה שייך יותר להסוגיה של, של באמת של ערבי פסחים. ולא בדיוק הסוגיה שעכשיו ראינו. רש"י, שקצת לפני בעלי התוספות, ועכשיו תראו אולי מאיפה בעלי התוספות הגיעו למה שהגיעו. יש לנו דבר שאנחנו לא רגילים, מה כתוב במקור 10? שאלות ותשובות של רשי. אגב, רשי לא כתב את התשובה הזו, אלא מישהו הביא פסיקה מרשי. מעשה שנטל החתן, עוד פעם, והיה מחתן, מעשה שנטל החתן ידיו קודם קידוש, אז בדיוק באותו מקום, יש נוגעים ככה, יש נוגעים ככה, ולאחר קידוש היה ממתין מלבצוע עד שיחזור ויטול את ידיו משום, הייתי בסך מנות הידיו לא יקדש, מי שנטל ידיו לחולון לא יקדש, משום דקידוש הרי הפסק, וצריך לחזור ליטול את ידיו, ואלף ראש, ואומר רבנו, ואומר רשי, דין, סליחה, דיו בנטיל הראשון, שקודם קידוש ואינו הפסקה, ולא זה בלבד, אלא אפילו נטל ידיו שחרית, ונדל לה כל היום כולו, והלכתה כרב בייסורה, ואומר לה רבינו לבנו, וכו' וכו'. אז מה רשי אומר פה? רשי פסק, בסדר, אנחנו לא נוגעים ככה, בדיעבד זה בסדר. במצב בדיעבד, מי שנטל לפני קידוש, אז בסדר. שום דבר לא קרה, זה בסדר. אז פה אנחנו רואים שהלוך, לא בתיאוריה, הלוך למעשה, רשי פסק במצב כזה, ואמר לו מסתמך, בגלל שאפשר לטוע ידיים הרבה שעות לפני זה, וגם כן זה נתפס, בן אדם ששומר את ידיו, זה יכול למשך הרבה שעות. אז אם זה ההלכה, וזה ההלכה, אז מה פתאום להגיד, בגלל שהוא נטל לפני קידוש, אז משהו השתבש פה. ובמיוחד שיש לנו בעיה של קידוש מקום סודה. מה רשי לא אמר? רשי לא אמר שככה נוהגים לכתחילה.
גם...
היה לו כוונה ללחם, אז פה אז כל שאלה להפך, האם קידוש נחשב כהפסק, אז מה אנחנו ראינו? שקידוש לא הפסק. קידוש זה חלק מהסודה, זה לא הפסק. אגב, אנחנו מוצאים את זה כמה פעמים אצל הרמה, נגיע לרמה, אנחנו מוצאים שברכות יכול להיות שזה לא הפסק, אמן זה לא הפסק. אז... טוב. איפה להסתכל, בסדר, נלך בסדר פה ונקרא ממש במהירות עוד כמה ראשונים לראות מה הם אמרו פה. המחזר ויטבי זה גם כן מהבית מדרש של רשי פחות או יותר, בוא להסב נוטה ידיו קודם קידוש ואין כאן משום גסות. נתחיל לזו, אינו בא אלא משום דרוץ לטבול, לטבול אחר קידוש, כדי מרוב אלעזר, מרוב אשייה, כל שתביא לו במשקה, צריך לטיל אדם וקידוש לא הווה הפסק. זה גם כן מעניין פה, בגלל שאנחנו פה הרגשנו או שמענו, שדווקא חזרנו לעולם של תומה וטהרה, עם התיאור שלו פה, אבל עוד פעם הוא אומר את המשפט החשוב, מה? קידוש לא הווה הפסק. ספר אבו דרהם, ומי הוא טוב הוא לקדש קודם כזינן דסבר בית שמש המוזגים על כוס ואחר לידיים שלא להפסיק במזיגה בין ברכה לנטילה. זאת אומרת שיש חומרה של בית שמי, ושוב אנחנו כבר ראינו שהגות ממוניות הביאו את בית שמי, הוא טוב להחמיר כמו בית שמי. אז להפך, זה מעניין, רואים את זה כחומרה. כן, קוראים את זה כחומרה, ורבינו תם כתב, דהתם עירי בחול. רבינו תם הבין את המשנה שם בברכות, לא בשבת. ראינו שהריף והרמב״ם הביאו איזה כוס של ברכה. רבינו תם, מה פתאום? כתוב, זה דין של תומה וטהרה, לא שייך לשבת. שאם יטול ידיו תחילה, שם יתעסק בשעת צרכה, ולא יאכל לאלתו, ואותי לעשו חדיתה. אבל בשבת, השולחן ערוך, ולחם למחש, ואפילו חתחילה יכול ליטול קודם הקידוש, וכן כתב רי. אז עכשיו שמענו רבנו תם והרי, נו, זה בעולם של בעלי התוספות, זהו. אין יותר מרבנו תם ואין יותר מהרי. אילו, זה לא יפה לדרג את בעלי התוספות, אבל בכל זאת, מי הסמכות העליונה בעולם של בעלי התוספות? רבנו תם. אז פה שמענו שיש הבדל בין בחול לבין בשבת, ובשבת זה לכתחילה לנהוג ככה, זה לא הפסק, לא שום דבר, זה בסדר, אפשר לנהוג ככה. ועכשיו אפשר להבין למה היה מנהג כזה, בגלל שרבינו תם ורי אמרו את זה. רשי אמר בדיעבד, זה בוודאי בסדר. רבינו תם ורי אמרו לכתחילה, זה בסדר. הכל בו, שוב אני אומר, גם כן אותו בתי מדרש פחות או יותר, וכן נהגו הכל עכשיו לטול ידיהם קודם קידוש. שמעתם? עוד פעם, הקול אומר, ועל כן נהגו הכל עכשיו ליטול ידיהם קודם קידוש, ואין אדם נמנע בכך אלא רבי פסחים. זהו, זה המנהג. אז למרות ש... זה מעניין, זה מעניין. אז שוט הרשב"א, וכן נהגו הכל עכשיו ליטול ידיהם קודם קידוש, ואין אדם נמנע מכך אלא בערבי פסחים. ואומר אני שהטעם בערבי פסחים, וזה מאוד מעניין. שגם הקולבו וגם הרשב"א הם שניהם עדים בדיוק באותו לשון. אני חיפשתי אולי אחד לקח מהשני, צריך להיות, אבל שניהם כתבו את זה כאילו זה דעה שלהם. הקורבן נתנאל, זה אחד הפירושים על הראש, והרי חילק ורבינו תם תראית, זה הראש מביא את השיעותיות הרי ורבינו תם, ולדברים אפילו לכתחילה יכול ליטול קודם קידוש, וכן הביא התור דעתם, אכן יש לומר שכתבו כן לדינה, והמה בעצמם. זאת אומרת, זה לא שרבינו תם והרי אמר מותר לעשות את זה, מה קורבן נתנאל אומר? ככה עשו, זה מנהג שבעלי התוספות, זה מנהג אשכנז, ככה עשו. אגב, הרשב"א זה מנהג ספרד, ככה עשו. אז עכשיו בכלל צריכים לשאול, נו, אז מה קרה? ואי לן למימר כיוון דקיימה לאין קידוש אלא במקום סעודה. לקח קראתו עדיף תפי. בסדר, אני אדלג עוד פעם. את הדרכי משה עכשיו, כשאנחנו חוזרים לאותו דרכי משה, שלפני שהתחלנו זה היה פלא, נכון? זה היה פלא, דרכי משה. עוד פעם. מימי לא ראית מי שקידש קודם נטילה. עכשיו זה כל כך פלא מה שהוא אמר? לא. למה? בגלל ששמענו שככה זה היה המנהג. אבל עד כדי כך שבקרקו הוא אומר, אני שמעתי שיש אלה שנוגעים אחרת, ולא ראיתי את זה בחיים שלי. הלבוש, שהוא תלמיד של הרמה, ויש אומן לכתחילה יש לו איתו ידיו לסעודה קודם הקידוש, וכן המנהג פשוט במדינות אלו. אגב, מדינות אלו. זה המנהג של אשכנז. ותם הדידן הוא משום דקיימלון שאין קידוש אלא במקום סעודה, כמו שיתפאר. ואם כן, הווה הקידוש לצורך הסעודה. לפיכך נוטלים הידיים וקובעים עצמו סביב השולחן לאכול, ואז חלב חובת הקידוש. ולא חשיב לו הקידוש הפסק בנטילה לסעודה. מה הוא אומר פה? הם מגדירים את זה כחומרה. זה חלק מן העניין הזה של קידוש במקום סעודה. כי אם שאסור לנו לאכול בלי קידוש, הרי קידוש צריך הסעודה. וכן המנהג בכל קידושי שבתות השנה ויום טוב, ואין לשנות. הלבוש אומר, זה המנהג שלנו לא לשנות, אבל שוב, אתם מבינים למה אני מגדיר את זה כחומרה? בגלל שאיך שהוא מסביר את זה, זה חלק מקידוש במקום סעודה.
אז מגדירים את קידוש
לא, 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 זה לא הפסק. שוב אני אומר, זה לא הפסק. נכון, זה לא הפסק. זה קידוש במקום סעודה. מה הופך את זה ל... עוד פעם. מה הופך את הדבר הזה לקידוש במקום סעודה? אז אתם אומרים, מה זה קידוש במקום סעודה? מקדשים, ואחרי מתחילים הסעודה. הוא אומר, לא. מתחילים את הסעודה, נטילת ידיים, לא אמרת, מוציא. אז עכשיו אני ממש במקום סעודה, עכשיו אני אומר קידוש. אז אתם אומרים, אבל זה הפסק. זה לא הפסק. למה? בגלל שקידוש צריך להיות במקום סעודה. אז עכשיו כשקוראים את הלבוש, אתה מתחילים להבין. הם לא ראו את זה בגלל שכמו אולי חששת אצל יקים, זה יותר מסודר. נכון, זה יותר מסודר. למה לקום ואז לשבת ואז לקום עוד פעם? אז בסדר, אני הייתי בטוח שאצל יקים זה רק בגלל שהכל צריך להיות מסודר. וגם כן זה חוסך איזה לפחות חצי דקה. אז... אבל עכשיו כשאנחנו מתחילים להבין את העומק של הסוגיה פה, אנחנו רואים אצל הראשונים, ועכשיו הגענו כבר להתחלת התקופה של האחרונים, הם ראו את זה לכתחילה, והם כבר הפכו את זה, זה חומרה, וככה באמת אתה מקיים את קידוש במקום סעודה. אז עכשיו אנחנו נקרא סוף סוף את השולחן ערוך, מקור 18. אחר שקידש על הכוס, עוד פעם, אחר שקידש על כוס, נוטל ידיו מברך על ידיים. אז מה אנחנו רואים שפוסק כמו הרמב״ם, אבל, ואם נטל ידיו קודם קידוש, גלי דייטה דריפת חביבה, לא יקדש על יין אלא לפת, זהו. הוא אומר, זהו. אתה הפסדת את הקידוש, כמו שראינו, שגאות ממוני על טבעי את הדעה הזה. זה היה מרב עמרם גאון. עכשיו אנחנו רואים שזה נכנס ממש להלכה אצל המחבר. הרמה, נו, אז אפשר לצפות מה שרמה יגיד. הרמה, ויש אומרים, לכתחילה יש ליטול ידיו קודם הקידוש ולקדש על היין. שוב, לכתחילה, זה לא רק בדיעבד, זה לכתחילה, זה יותר טוב ככה. הוא מביא הרש והמורדכי והרשב"א והגאות ממוניות והטור. נו, זה הרבה כפדים שהוא הביא עכשיו. וכן המנהג פשוט במניות אלו ואין לשנות. אז עוד פעם, מה שחסר פה זה רק החצי משפט שהוא אמר בדרכי משה, החצי המשפט הפיקנטי, ואני בחיים שלו לא ראיתי מישהו שנוהג אחר. אבל זה מנהג הפשוט אצלנו, אז עכשיו אנחנו חוזרים ללבוש, התלמיד שלו אמרנו, זה מנהג, אין לשנות. ככה אשכנזים עושים. נו, אז עוד פעם. אז עוד פעם אפשר לשאול, נו, אז מה קרה? אז בוודאי משהו קרה. ומישהו החליט שזה יותר טוב לעשות את זה ככה, והמנהג שלנו הלך לאיבוד. אז המשנה ברורה במקור 19 אומר אחר קידוש, ולא קודם כדי שלא יפסיק בה קידוש בין הידיים להמוציא, אבל בני ביתו שאינם מקדשים בעצמם, אלו יוצאים בשמיעתם מבעל הבית יוכלו ליטול ידיהם קודם. זה מאוד מעניין משהו. הוא אומר פה, זה משנה ברורה עכשיו הלכה למעשה. נכון, אנחנו חזרנו למנהג הזה, אבל זה לא רק לגבי מי שמקדש. יתר אנשים בבית יכולים... אז מי זה, אני באמת הייתי אומר לאותו חתן שלא רוצה, שהוא בעיה, יש לו קידוש מקום סודן, להפך, כל החומרה שלך לעשות מיד זה לפי הרמה. לפי הרמה צריכים לעשות יותר נטיל ידיים לפני. אז תנהוג כמו, אם אתה רוצה לנהוג גרמה, תנהוג ברמה. ואפילו... אתה חושש קצת לגבי קידוש, אז בסדר. אז מישהו אחר יקדש, אתה תיטול לפני כן, המשנה ברורה אפילו מביא את זה להלכה, ותפסיק לבלבל את המוח למשפחה שלך, בסדר. במקור 20, ויש עוד לכתחילה, דסביר לה, דאין קידוש מקרי הפסק, כיוון שהוא צריך סעודה. וכך יקדש על יין וישתה הכוס. ואחר כך יברך המוציא ויבצע פת, וכיוון דאין הוא הפסק, סביר לה, לרמה, דטוב לנהוג כן לכתחילה, משום שאין לו יין, משום כשאין לו יין מקדש על פת, והכרח צריך ליטול ידיו קודם הקידוש. והכרח טוב לנהוג, כן תמיד באופן אחד. אני לא משוכנע, כמו מה שמשנה ברורה כותב פה, זה לא מה שראינו, לפחות אצל כל הראשונים. למזוג את הכוס, בסדר, לא צריכים את זה עכשיו. אין לשנות, משנה ברורה ב-21, עכשיו הוא צריך להסביר לנו, אז למה בכל זאת, אין לשנות, אבל בכל זאת שנינו. ואין לשנות, וכמה אחרונים כתבו דתפי עדיף לכתחיל לקדש על היין, קודם נטיל ידיים וקדת המחבר, ובזה יוצא מדינה לכל הדעות, ובכמה מקומות נהגו כדבריהם, מי הוא כבר נטע ידיו, קודם קידוש בזה יש לעשות כרמה, דף וכן יקדש על היין. אז פה, מה קרה פה? אז מה שקרה, אמרו לו, כל השאלה פה, מה באמת לכתחילה? אז המחבר סובר שזה לכתחילה, הרמה באמת סבר שזה לכתחילה, אז יש כמה מן האחרונים באמת סוברו כמו המחבר שזה יותר לכתחילה, אבל מה שאנחנו רואים בדיעבד, אם טעיתם ככה מישהו אחר, אז באמת אפשר לעשות ככה. הגרא יכול להיות שזה באמת הכריע את הכף פה. בקור 22, הגרא בביורו, אפשר להסתכל על זה בקור 23, ועיקר כדעת השולחן ערוך כדעת התז. התז חלק על הרמה, והגרא גם כן הסכים עם התז, הם כמו השולחן ערוך. אז פה אנחנו רואים, אפשר לקרוא את כל השאר ציון, כל האחרונים, שבכל זאת בסופו של דבר חזרו למחבר. אגב, רק דבר, עוד דבר פיקנטי, אני יודע באנגליה יש הרבה שנוהגים כמו היקים, אז יש אחד מבעלי התוספות שהיה חי בלונדון. מה היה השם שלו? רבי אליהו מלונדריש. איזה חוצפה יש לך? יש אחד, יש כמה פעמים הוא גם מופיע בשולחן ערוך, יש הלכה מביאים שההגדה אפשר להגיד בכל לשון. אז שם מביא את ההלכה הזה מאליהו מלונדריש.
אין הלכה שלא פוסקים אותו כמו לונדון?
כן. אז פה, כתב רבי אליהו מלונדריש, אין לו לאדם ליטול ידיו קודם שיקדש. אז דווקא המנהג של לונדון בתקופה של בעלי התוספות היה כמו המחבר, למרות שזה לפני המחבר, כמו הרמב״ם, שהוא פסק שקודם צריכים להגיד קידוש ואחרי לטעול. אז עכשיו, רק היה אחד מבעל התסלות שהיה בלונדון, אז אני לא יודע אם היום יש מישהו שדווקא הולך לפי המנהגים של רבי לאור מלונדריש, שאתה מסופק בכלל שהוא קיים. אז בכל זאת, לפני שהתחלתי היום, כל אחד יודע מן המנהג הזה, וכל אחד סבר זה איזה עניין מוזר שרק היקים עושים, אז אולי פתחנו את העיניים לראות שאצל, היו הרבה הרבה שנים, שהרבה הרבה מקומות באשכנז, לא ידעו ממשהו אחר, עד כדי כך שראינו את המשפט הזה של הרמה, שבחיים שלו הוא לא ראה מישהו שמר קידוש לפני נטילת ידיים.